קראנו השבת את פרשת לך לך. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מקודם נאמר שאברהם בעצמו פונה ללכת לארץ כנען. ויצאו מאיתם מרכזים ללכת ארץ כנען ויבואו עד חרן וישבו שם. אומר הזוהר, קודם צריך התערותא דלתתא. וכשיש התערותא דלתתא, אחר כך יש התערותא דלעילא. ההתחלה צריכה להיות מהאדם. מכאן למדנו, אומר הזוהר, מי שמתעורר להתאהר, מסעים לו, בלי התעוררות מלמטה, אין התעוררות מלמעלה. לכן אמרו המזכירים את השם, אל דומי לכם כדי לעורר מלמטה. כלומר, המזכירים את השם, תמשיכו להזכיר כל הזמן את השם, כי אז כשיש התעוררות מלמטה, באה גם התעוררות מלמעלה. חכמים אומרים שבמדרש, בתחילת הפרשה שלך לך, שאברהם אבינו מעצמו התעורר לחפש את הקדוש ברוך הוא. אברהם מסתכל בעולם והתבונן מי ברא את העולם, משל למה הדבר דומה, מה רבי יצחק, משל לאדם שהיה הולך ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת, אמר, תאמר שהבירה הזאת לא מנהיג, רב הבית, מואר, צריך להיות מישהו בעל הבית הזה, על הבית הזה. הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני בעל הבירה. זאת אומרת, האמונה של אברהם, לא, זה לא בא מהתגלות ריבונו של עולם שהתגלה עליו, ומתוך כך אברהם מכיר את בורו, אלא אברהם מחפש. זה בא ממנו. הוא מתבונן, מסתכל על העולם, שואל את עצמו, עולם כזה יפה, מלא חוכמה, מוכרח להיות מישהו שברא אותו, זה לא יכול להיות מעצמו. ומתוך כך מתגלה עליו ריבונו של עולם. חז"ל גם אומרים לנו שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. מאיפה הוא ידע את כל התורה כולה? שוב פעם אומרים חכמים, קהילותיו לימדו אותו. שתי דעות במדרש. אמרו חכמים, נעשו קהילותיו כשני קדים של מים והיו נובעות תורה. כתוב במדרש רבה, שנאמר, אף לילות ישרים מקהילותיי. אמר רבי לוי, מעצמו למד תורה. כלומר, לא דווקא צריכים להגיד מקהילותיי, מה הוא הוסיף כאן, מעצמו. זאת אומרת, בעצמו הוא הגיע להבין את רצונו של הקדוש ברוך הוא. רבי יונתן שר הבירה אמר, אפילו עירובי תפשילין היה אברהם יודע, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי. זאת אומרת, גם הוא עשה משמרת, גם תקנות חכמים, גם כן אברהם קיים. והכל מעצמו. איך אברהם מגיע לזה? מתוך התארות נפשית של תיקון המידות, אהבת הבריות, ממילא קיום כל מצוות שבין אדם לחברו. זה כלל גדול בתורה, ואהבת לך כמוך. אברהם אבינו, הוא מתקן את מידותיו, והוא אוהב את כל הבריות, הוא ממילא מסייע בכל מה שאפשר, ממילא לא עושה שום דבר שפוגע בבריות, אז כבר יש קיום של כל מצוות בין אדם לחברו. הוא לא מדבר לשון הרע, הוא לא רכילות, הוא לא פוגע, פגיעה גופנית או פגיעה נפשית, לא מוציא שם רע, מפני שהוא אוהב את הבריות. בן אדם למקום, אותו דבר. ומתוך שהוא מבין שיש בורא לעולם, הוא מגיע מתוכו להכרה הזאת שיש בורא עולם, ושהוא נברא, ושיש בתוכו אור אלוקי, שברא אותו. זאת אומרת, הוא מרגיש, בתוך תוכו הוא מרגיש את המקור של הבריאה, את הצד האלוקי שיש בבריאה, שבעצם היא קיימת גם בו, כי הוא היה גם חלק מהנבראים, לא רק הבריאה כולה, ברא הקדוש ברוך הוא, גם הוא ברא אותי. זאת אומרת שיש בי איזה נקודה עניונה, נקודה פנימית, נקודה אלוקית פנימית, שהיא בעצם ממנה אני נבראתי. הוא חודר ומגיע שיש בו נשמה אלוקית, שיש בו מקור עליון. ובהתאם לזה הוא עולה ומתקדם עד שהוא מגיע לאפשרות של הבנה להיות מחובר אל ריבונו של עולם במצוות שבין אדם למקום. רמ"ח איברים של האדם הם כנגד המצוות, והוא אומר שכאילו המצוות הם השורש של האיברים שמופיעים באדם, והוא חודר כאילו אל הלפני ולפנים, אל הפנימיות. לכן אמרו חכמים שהאבות נקראים ישרים. הם עובדים את השם בטבע, עבודת השם טבעית, קדושה שבטבע. אברהם אבינו הגיע למדרגה הגדולה שלו בעמל רב. 10 ניסיונות נתנסה אברהם, ועמד בכולם, כדי הוא הולך ממדרגה למדרגה, הולך למסעיו, ועולה ממדרגה למדרגה, כל ניסיון הוא בתחום אחר, וניסיונות קשים, קשים מאוד. הניסיון הראשון, לך לך מארצך ומילדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך, לעזוב את כל העבר, את המשפחה, את המקום, את הדרך, ולמקום חדש, ולא לאן. לך לך מארצך ומלדתך אל הארץ אשר אראך. הוא לא יודע עדיין בדיוק את הכיוון הברור, משהו כללי. הקדוש ברוך הוא נותן לו כיוון כללי, לא אומר לו איזה ארץ בדיוק, אל הארץ אשר אראך. ואברהם, זה היה הניסיון הראשון. ניסיון קשה. והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אבל אם אתה תבוא לארץ ישראל, אז זה הקדוש, נטיב איתו הקדוש ברוך הוא, וברך אותו, וגדל שמו. מגיע אברהם לארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל, מגיע גם לבית אל, ממשיך, והירה בארץ. כל הבטחות, כל הדברים, עשיתי מאמצים כאלה עצומים, באתי למקום הזה שהקדוש ברוך הוא אמר לי לבוא אליו, ויתרתי על כל כך הרבה דברים, התאמצתי כל כך, התייגעתי. פתאום כל הבטחות אינם, ויראה בארץ, הוא צריך לעזוב את הארץ הזאת. ניסיון, ניסיון גדול. אחר כך הניסיון השלישי, זה הניסיון של שרה שנלקחת אל פרעה. ניסיונות קשים, ואברהם עומד בכולם. הזוהר אומר שכשאברהם התקרב לבוא למצרים, כתוב בלשון הקריב, והיא כאשר הקריב לבוא מצרימה. זה מזכיר את פרעה הקריב, שחזל אומרים לנו מה זה הקריב. הוא הקריב, זה הפעיל, הקריב את מי? הוא הקריב פרעה, הוא הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. כלומר הפחד מפני פרעה כשרודף אחרי ישראל הוא היה כל כך גדול שזה עורר אותם לזעוק אל השם. פרעה הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. גם כאן הוא דורש אותה, את המילה הזו באופן כזה. כאשר הקריב לבוא מצרים, אברהם אבינו רואה את עצמו נאלץ לרדת למצרים, אז הוא מתבונן, אני אפגוש שם את השקפת העולם של המצרים, את כל הקלקולים והעיוותים והתאוות והיצרים שיש שם, צריך לדעת להתמודד עם טעם, אז הוא הקריב את ליבו לאביו שבשמיים מראש, שהוא יוכל לעמוד בכל הניסיונות האלה שהוא אמור להתנסות בהם ובואו למצרים. זאת אומרת, אברהם מתמודד, 10 ניסיונות מתנסה אברהם, עד שהוא מגיע לשיא לניסיון האחרון, לפניו המלחמת עם 4 המלאכים שניצחו את 5 המלאכים, וזה שאין לו ילדים, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, והוא כבר גדול, כבר מוגב, והוא כבר מזדקן, ועדיין אין קיום ההבטחה הזאת. ניסיונות על גבי ניסיונות. ועמד בכולם. וזה עשה את אברהם לאברהם אבינו לצור, ליסוד של כל האומה כולה. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים, מעשה אבות סימן לבנים. מה שקרה לאבות, אחר כך זה סימן, קוראים הדברים לבנים. אחד הדברים, זה אברהם אבינו יורד למצרים, שרה נלקחת לבית פרו, הקדוש ברוך הוא מכה את פרו בנגעים גדולים, ואחר כך הדבר הזה חוזר, ישראל יורדים למצרים, בני יעקב, והקדוש ברוך הוא עושה אותות ומופתים ומכה את מצרים. הזוהר אומר שמי ש... אם אני רואה את לשונו של הזוהר, הוא אומר שירידת אברהם למצרים זה היה הכל מכוון למה שעתיד להיות אחר כך. אוי להם לרשעים שלא יודעים ולא משגיחים במעשה השם, שלא יודעים שהכל מהשם, שהוא מגיד מראשית אחרית, והוא צופה ועושה מעשים בתחילה בשביל לעשותם אחר כך שוב צורה גדולה יותר. בורא, אילו לא נלקחה שרה לפרעה, לא היה פרעה מוכה, ומה שהוא לקה זה גרם למכות אחר כך במצרים, שנתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים. זאת אומרת, הוא מסביר לנו שמעשה אבות סימן לבנים זה לא סימן חיצוני. סימן חיצוני פירושו של דבר שבקבוק, רוצים לציין מה יש בתוך הבקבוק, אותים שזה בקבוק של יין. זה סימן חיצוני, זה לא, הפתק לא עושה את היין ליין. פתק הוא רק מסמן ששם בפנים יש יין. לפעמים מישהו יכניס לבקבוק משהו אחר וישאר הסימן הראשון, זה לא יהיה סימן נכון. מעשה אבות סימן לבנים, כפי שמסביר הזוהר, זה לא סימן, יש לך מין תזכורת כזאת, אלא זה הגורם, יש חקירה בסימנים, האם סימן זה סיבה, או סימן זה לא סיבה. אנחנו רואים את זה בהלכה הרבה פעמים, התורה אומרת כל מיני כללים, האם הם רק סימן או סיבה. יש לנו, אנחנו פעם הזכרתי את הדבר הזה בארבע מינים. התורה אומרת, ערבי נחל. זה צריך להיות דווקא ערבות מהנחל, וערבי ערים לא יהיו, ערבות מערים לא כשרות, כי התורה אמרה ערבי נחל. אז זה דווקא נחל. זה סימן או סיבה? זה סימן. מה שגודל בנחל, אם זה גודל בערים, גם כן יכול להיות. זה לא הסיבה שתיקחו את הערבות האלה בגלל שהן בנחל, אלא סוג כזה. לעומת זה בהדסים, כתוב ענף עץ אבות. זה סימן או סיבה? צריך להיות אבות, או שזה יהיה מעץ כזה שהוא אבות, אבל אם לא יהיה משולש גם כן בסדר, כי זה מעץ אבות. פה אנחנו רואים שזה צריך להיות דווקא. זה סיבה, זה הסיבה של שמכשירה, שזה יהיה עץ אבות. זאת אומרת, לפעמים התורה אומרת דברים שהם סימן, שעל פי זה לא משנה אם זה גם במקום אחר, כן, אז אתה, זה, היא מתכוונת לדברים הללו. לא תביא של גדי בחלב אמו, זה סימן, לא שרק גדי בחלב אמו אסור, מסר בחלב אסור, כן, סימן כלל. על כל פנים, מעשה אבות סימן לבנים זה יוצר את התוצאות. מה שקרה אצל אבות כי הם השורש. ומה שיש בגרעין, מה שיש בשורש, זה אחר כך מה שמופיע בכל ההתפשטות, בכל ההתענפות שבאה מהגרעין. מה שיש בגרעין של עץ, ככה יהיה עץ. לא אחרת ממה שיש בגרעין. אם יש עם הגרעין טוב, יצא ממנו עץ בריא וגדול וכל הענפים וכל הפירות והכל, כל התוצאות בעצם הם כבר היו מרוכזות בגרעין הפנימי. כך מעשה אבות סימן לבנים. אצל האבות נמצא השורש של הכל. מכאן אנחנו צריכים ללמוד לעתיד לבוא. מעשה אבות סימן לבנים. הקדוש ברוך הוא זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. הגאולה העתידה שאנחנו נמצאים בתוכה היא גאולה שבאה מהתערותא דלתתא. וכך גם הנביא אומר. המהר"ל מרחיב את הדיבור הזה בפרק מ"ו בנצח ישראל. הוא מביא את דברי הושע הנביא. ואחר ישובו בני ישראל וביקשו את אלוהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. ישובו בני ישראל וביקשו את אלוהיהם. כלומר התשובה תהיה תתחיל מישראל. ישראל יבקשו את הקדוש ברוך הוא. ירצו לחזור אליו. זה המעלה המיוחדת של הגאולה העתידה. ביום ההוא תקראי לי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. כלומר בעתיד לבוא אישי בעלי פירושו של דבר הגאולה הראשונה הייתה גאולה כאילו בכוח. הקדוש ברוך הוא נתגלה על עם ישראל בניסים באותות ובמופתים. אי אפשר היה לסרב, אי אפשר היה לא לשמוע בקול השם כביכול. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא כפה לאמר כגיגית. אבל הכפייה יכולה, כמו אנחנו יכולים להסביר אותה, הכפייה, הקדוש ברוך הוא התגלה לישראל בעוצמות כאלה, עם אותות ומופתים, ניסים ונפלאות, לא היה אפשר שלא לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה לא בא מעצמם, זה בא מלמעלה, זה בא מבחוץ להם, ממקום עליון, אבל בכלל שזה בא באופן כזה, מסביר המהר"ל, אז זה לא היה דיבוק מוחלט. ישראל לא בתוך תוכם נקשרו לריבונו של עולם, אלא הושפעו ממנו, וזה בא כאילו מבחוץ. הקדוש ברוך הוא בעל בהם, שלט עליהם, וניהל אותם. הדבקות מלוכדת גדולה ועצומה, אבל יש מדרגה יותר גדולה. מדרגה יותר גדולה זה שהאדם, שישראל, יתעוררו מעצמם, וזה יבוא מתוך עומק הפנימי שלהם לבקש את ריבונו של עולם, לבקש את השם. וזה מה שאומר הפסוק בירמיהו. הנה ימים באים נאום השם, וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום מחזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר הם הפרו ברית, ואני בעלתי בהם נאום השם. כלומר, הברית הראשונה הפרו מפני שאני בעלתי בהם, כי אני קראתי איתם ברית כאילו בעל כורחם. יש את הצדדים של המעלה שהמהר"ל במקום אחר מדבר על זה, שבעל כורחם זה מוחלט, זה אבסולוטי, זה לא אפשר אחרת, זה לא אפשר להשתנות. זה מצד אחד. אבל מצד שני, חסרה כאן השלימות של ה... הצד השני של ישראל, שהם משתוקקים לריבונו של עולם, משתוקקים מתוך עצמם, מתוך בירור פנימי שכל הנפש, כל הרצון הפנימי הוא כולו מרגיש, מחפש את ריבונו של עולם, כולו מרגיש שהכל בא מאת השם ומבקש את קרבת השם. זאת אומרת קדושה שבאה מתוך תוכם של ישראל. מה שהרב מדבר ומזכיר הדברים הללו, קדושה שבטבע. והמהר"ל ממשיך ואומר, לכן הגאולה האחרונה לא בחיפזון תצאו, כמו שנאמר בגאולת מצרים, ואכלו אותו בחיפזון, אלא הולך לפניכם השם, כן, לא במנוסה, כלומר, התהליך יהיה התהליך מבוסס, תהליך עמוק, תהליך פנימי, לא בחופזה, שהוא בעצם קצת חיצוני, קצת שטחי, כשבא מעט השם, אז הכל נעשה בכל המהירות, אבל האדם צריך להוציא את הכוחות שלו מן הכוח אל הפועל, זה תהליך של התבשלות פנימית, של הכרה, שהולכת ומתבררת לאט לאט ומחדדת את העומק שלה ומתגלה. והרעיון הזה, אני חושב, זה הרעיון שהרב מדבר עליו כל כך הרבה פעמים, הרעיון של הקדושה שבטבע. הרב, במבט העמוק הזה, של הסתכלות על המציאות כפי שהיא מתרחשת, מה ואומר לנו? שכל המהלך הרוחני הזה שעם ישראל נמצא בו, החפץ לחזור לארץ ישראל, החפץ להתקבץ ביחד ולחזור לעצמנו ולבנות את עם ישראל מחדש באופן עצמאי, בדרך שלא לא תלויה באחרים, להיות משועבדים לאחרים, שעדיין לא קורית בשם השם, שמבקשת תחייה לאומית. זה בעצם קדושה שבטבע. קדושה שבטבע היא קדושה נסתרת, לא רואים אותה. היא בתוך הטבע. שאיפות טבעיות, שאיפות נורמלית, שאיפות בריאות. שאיפה להיות בן חורין. שאיפה לא להיות תלוי באחרים. זאת שאיפה בריאה. שאיפה טבעית, כל בן אדם רוצה כך, וגם ציבור חפץ להיות עצמאי, ציבור בעל אופי מיוחד, בעל תכונות מיוחדות, האומה הישראלית מבקשת את חיי הטבעיים הבריאים, ולא להיות מפוזרת ומשועבדת לאחרים. זה קדושה שבטבע, זו קדושה שלא רואים אותה. כמו כל הטבע, כל הטבע זה בריאה אלוקית, כל הטבע הוא קדוש, אבל נסתר, קדושה היא נסתרת. לא רואים את ריבונו של עולם בטבע, אבל הוא נמצא שם. נמצא שם, אבל עמוק מאוד מאוד. נסתר, אבל הוא נמצא, בכל מקום הוא נמצא. אין דבר בעולם שלא מתקיים רק על ידי הקדוש ברוך הוא, שמתקיים בפני עצמו. הכל מאת השם. אבל החלק הזה של הבריאה, בריאה שבטבע, זה חלק שהקדוש ברוך הוא נסתר, לא רואים אותו. ההתעוררות הראשונה היא תהיה התעוררות טבעית. בעצם זה התעוררות קדושה. ואתם לא רואים את זה, אבל זה התעוררות קדושה. אחר כך היא תתגלה. אחר כך היא תתגלה למפרע, שכל ההתעוררות הזאת היא בעצם קדושה גלויה. אחר כך היא תהיה גלויה. ברגע הזה היא נסתרת. מי יכול לראות את זה? מי שיש לו עיניים עמוקות, שמסתכל בעיניים גדולות של אמונה, ויודע לחדור לפני ולפנים, דרך כל המסכים, הוא רואה את הקדושה שבתוך הטבע. וזה הרב מספר לנו, מגלה לנו. באורות התחייה בפרק למד, אומר הרב, הנני רואה בעיני אור חיי אליהו עולה. כוחו לאלוקיו הולך ומתגלה. מה זה אור חיי אליהו? הקודש שבטבע פורץ גדריו. הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס, עם הקודש הלוחם בטבע. מה אומר לנו הרב במשפט הזה? הוא רואה את הקודש שבטבע פורץ גדריו, ובעצם הוא קורא לזה בשם הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. כוחו לאלוקיו הולך ומתגלה. כלומר, אני רואה, רב רואה, אני רואה את הקודש שבטבע, שהוא פורץ גדריו. והוא הולך להתאחד עם הקודש שלמעלה הטבע. ברגע הזה הוא לא מאוחד עם הקודש שלמעלה מהטבע. ברגע הזה רואים דברים טבעיים. קודש פנימי, הטבע ששואף לחופש, לחירות, לעצמאות, לחזור לארץ. בעצם עומק הטבע, תביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה, לעדינות נפש ולזיכוך החיים. אליהו בא לבשר שלום. ובנשמתה הפנימית של האומה, זרם חיים של טבע מתפרץ. והוא הולך ומתקרב אל הקודש. כלומר, זה בעצם זרם של קדושה, אבל עדיין נסתרת. ולא רק שהיא נסתרת, היא לראית אפילו לפעמים הפוכה, כי המהלך של השאיפות האלה, אלה שנשאו את שאיפות הציוניות, הלאומיות, החזרה לארץ ישראל, הם כאילו פנו עורף לקדושה. אבל הרב אומר, הם לא יודעים מה שהם בעצמם פועלים, מה שהם בעצמם רוצים. אני ממשיך עוד בעוד מקום בדברי הרב, בפרק מ"ו, באורות התחייה. אומר הרב, כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה התחתית המדרגה, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום, ותכשיר את העולם כולו עימה לעלייה עליונה מקורית. כלומר, האדם בנשמתו עליונה מהמלאכים, אבל היא יורדת אל העולם הזה המוגבל, ומוסתרת בתוך העולם הזה, בתוך האנשים, עם המוגבלות החומרית שלהם, אבל בעצם היא יותר גדולה מהמלאכים. כך לימדו אותנו חכמינו, זיכרונם לברכה. ומשם תעלה ברכוש גדול, ותכשיר את העולם כולו לעלייה עליונה יותר גדולה מאשר המדרגה של המלאכים. כן, הקודש שבחול, אותו דבר, קודש שבחול שירד עד לידי חולים גמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש. יש קודש שהוא לא יכול להצטמצם ולרדת ולהשתלשל לתוך החול. צריך בשביל זה איזה זכות של מופשטות, של קדושה, שהיא כזאת רוחנית שיכולה לחדור לכל, שאין שום דבר שחוסם אותה. הקודש שבקודש הוא מעל החול. ויש קודש שבטבע, קודש שבחול, שירד לידי חולין גמורים. הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש, אלא שהוא מסתתר הרבה. ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול. כלומר, מהטבע, כביכול, שאין, אומר הרב, אין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול. זה בא בדרך חול, אבל בעצם אחר כך יתברר שיגלה ויראה הודו והדרו לעת המאושרה. אשר לא יהיה אור יקרות וכיפאון, והיה לעת ערב יהיה אור. כשיעיר האור יתברר שכל הטבע הוא טבע קדוש. כל המציאות היא מציאות אלוקית. וזה יעלה את העולם כמובן למדרגה העליונה. כלומר, בתוך החול תמונה קדושה. הוא אומר, לפני אורו של משיח התעורר כוח הקודש שבחול. שיעורר בראשית התעוררותו את החול. בהתחלה החול התעורר. הטבע, השאיפות הגשמיות, השאיפות החומריות כביכול. אבל בעצם הקודש הפנימי שבחול הוא שדוחף את כל המהלך הזה. כך הרב חוזר, זה דרכו של הרב, כל שיטתו של הרב. אומר הרב בפרק ח', כל מה שהעולם מתבשם יותר, ורוח העולם, אדם מתפתח בקרבו, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו, בכל יותר חזק. רוצים לחיות חיים טבעיים. והתביעה הזאת הולכת ומתגברת עם ההתפתחות של העולם. תביעה זו, אומר הרב, יש בה הרבה מן האמת והצדק. כלומר, זו תביעה להיות טבעי. ושלמי הדעת צריכים לזכחה ולעמידה על מכונה. האדם הולך ומוצא את אלוקים בקרבו, בנטיותיו הנכונות. ואפילו באותם הנראות בראש שהן משגות מן הדרך הטובה מוסכמת מצד ההשקפה הרגילה. כלומר, יש מין בריאות כזאת, בריאות פנימית, שאדם שואף להיות טבעי, להיות מה שהוא, לא להיות מושפע מבחוץ, לא להיות תלוי באחרים, להיות עצמאי, להוציא את הכוחות הטבעיים שלו כמו שהוא מן הכוח אל הפועל. זה הולך, זה תביעה שהולכת ומתבררת ככל מה שהעולם הולך ומתבשם. ומה הוא בעצם בפנים לפני ולפנים? כשהוא יוציא באמת את הטבע היותר פנימי, היותר עמוק שבו, זה הטבע הקדוש. זה הטבע האלוקי שבו. זאת אומרת, עניינה של הגאולה העתידה, כמו שראינו בדברי המהר"ל ובדברי הרב, זה שישראל התקרבו לריבונו של עולם בתחילה באופן טבעי נסתר. וזה יביא את ההתחברות הכי גדולה והכי עמוקה אל הקדוש ברוך הוא. היא תבוא מתוכה, מתוך האלוקים שבקרבם. הניצוץ האלוקי שבתוכם הוא שיפרוץ וידחוף אותם בהתחלה באופן נסתר, אבל בעצם המגמה הפנימית הזאת היא תלך ותתגלה עד שיתברר למפרע שבעצם כל הנטייה הזאת, כל המשיכה הזאת, כל שאיפת החירות, שאיפת העצמאות, שאיפת קיבוץ הגלויות, שאיפת בניית האומה הלאומית, הכל היה מתוך קדושה. והקדושה הזאת היא תהיה עליונה שלא הייתה כמותה לפני כן. זה לא שאנחנו נחזור למצב הקודם של כשיצאנו ממצרים. אנחנו נגיע למצב עליונו שתקראי לי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. זה יהיה חיבור משני הצדדים. לא רק הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, מושך אותנו אחריו, אלא אנחנו בעצמנו פונים אל הקדוש ברוך הוא, מבקשים אותו. והוא פונה אלינו, והדדי. זה בעצם אחרית כראשית. זה מעשה אבות סימן לבנים. זה מה שהיה אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא עבד את הקדוש ברוך הוא מתוכו, בטבע. עבודת השם שבטבעיות. אברהם, זה היה האבות שלנו. וזה עניינו של העתיד לבוא. מעשה אבות סימן לבנים. מה שהיה אצל האבות, זה אחר כך סימן לבנים. זה אחר כך צריך להופיע אצל הבנים. מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. הבנים יחזרו לעבודת השם של אברהם אבינו. ואליהו משיב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הוא מחבר את הקדושה שבטבע והקדושה שמעל הטבע. את הקדושה של ההופעה האלוקית הגלויה עם הקדושה הפנימית שבטבע, שבטבע האדם, שבטבע ישראל. כלומר, הדברים מתחברים עם ראשית דברינו שאמרנו, אברהם אבינו, הוא התעורר בהתערות לטאטה. ומתוך כך באה ההתערות הדלאל. וזה עניינו של הדור הזה. זה ענייננו לפתח את הבריאות הזאת, את אהבת השם, שלא מתוך כפייה, שלא חיצונית, שלא מתוך השפעת הסביבה, שלא מתוך פחד, אלא ביקוש פנים פנימי. שבאמת הלב בעצמו מתוך תוכו מבקש את ריבונו של עולם. זה המשך למה שאנחנו דיברנו והזכרנו בשבת תשובה. שאדם צריך לשוב אל השם שבקרבו, לשוב אל עצמו, ומתוך שהוא ישוב אל עצמו, ישוב אל אלוקה. את הדרך הזאת אנחנו, זהו הכיוון שאנחנו, שהדור מחפש, זה הכיוון שאנחנו צריכים להיות לו לדוגמה לדור כולו, בעזרת השם.